השר לשעבר, יזהר שי, שלום.
ערב טוב, איתי, לך ולמאזינים.
אתה איש הייטק, יזם, שר לשעבר, כמו שאמרתי, מכיר את שני הצדדים, ואתה צופה, או אולי נוטל אפילו חלק, אני לא יודע, בהפגנות, במחאת חברות ההייטק, או עובדי ההייטק נגד הממשלה, עד כמה זה, כמה אתה מזהה שבאמת הדבר הזה מטריד את בכירי עולם ההייטק בישראל?
הדבר הזה מטריד מאוד גם את בחירי עולם ההייטק וגם את בחירי אנשי הכלכלה בישראל. אי אפשר לדעת בדיוק מה יקרה, אבל אפשר להעריך שממשלת ישראל לוקחת פה סיכונים מיותרים. הלוואי, הלוואי שהסיכונים האלה לא יתממשו לכלל הורדת דירוג האשראי ופגיעה כלכלית על ידי הפסקת העניין של, או החלשת העניין של משקיעים. בהייטק הישראלי ובהשקעות אחרות, משקיעים זרים בעשור האחרון במיוחד הגיעו לישראל בהמוניהם, לא רק להייטק, גם לתעשיות אחרות, ובכלל שותפים לכלכלה חזקה וצומחת.
אבל מעבר לסיסמאות על הכלכלה, תסביר מה בדיוק מפריע בתוכנית של לוין. כי באמת, אתה יודע, אולי קצת נצלול, איזה סעיפים, האם העובדה שרוצים לתת לבית המשפט להכניס שם שופטים שיבואו מרקעים שונים, אולי ביטול שיטת הסניוריטי, איזה דברים הם באמת הבולטים ברפורמה הזאת שמפריעים לכם?
תראה, אני אתחיל ואומר שאני, ואני מאמין שגם רבים אחרים, אני יודע שגם רבים אחרים בעד שינויים משמעותיים במערכת המשפט בישראל, בעד פסקת התגברות שתבטא את היכולת של הפרלמנט הישראלי במקרים מסוימים להתגבר על החלטת בית
לחוקק
המשפט.
לחוקק למעשה, לא רק להתגבר, גם להתגבר וכן, וגם לחוקק.
לחוקק הוא יכול גם היום הפרלמנט.
אבל אז מבטלים את החוק
שלו. שבהם הוא מחוקק.
כן.
לא תמיד, בואו, יתלו 20 ומשהו פעמים מתוך אלפים אחרים, ואפשר גם לדבר מהם המקרים שבהם אנחנו רוצים שכן או לא, אבל אם אתה רוצה לדבר על זה, אתה שואל מה הדאגה? הדאגה היא איך יפוס העולם שינויים מהפכנים במערכת המשפט בישראל, כשאין קונצנזוס ישראלי ואין הסכמה רחבה, לגבי מה שקורה שם. בסופו של דבר, העולם לא נמצא בקרביים שלנו, וכלכלנים בעולם לא מסתכלים יום-יום ולא מבינים בדקויות. עצם זה שרואים פה חילוקי דעות מאוד משמעותיים, ורואים שינויים שהם שינויים דרמטיים ביכולתו של בית המשפט להתערב בהחלטות, זה דבר שמעורר סימני שאלה. מה יגידו כלכלני דירוג האשראי? אין לנו השפעה על זה, אנחנו יכולים לנסות לדבר איתם, הם יכולים להוריד מהיום למחר דירוג, וזה מיידית גורר אחר...
אמר כאן לפני דקה פרופסור ירון זליחה, שהחוב של ממשלת ישראל, מדינת ישראל למעשה נמוך, והסיכון הוא אפסי, ולכן הוא לא רואה כל כך סיכוי להורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל.
מכבד מאוד את פרופסור זליחה, וכמו שאמרתי, ממשלת ישראל לוקחת פה סיכון מיותר, והסיכון הזה הוא על העתיד הכלכלי של כולנו. מה שהמאזינים צריכים להבין, שאם הסיכון הזה מתממש, זה לא איזשהו מספר על נייר שהוא דירוג האשראי, וזה לא איזושהי ירידה של משקיעים. מה אכפת לנו שמשקיעים זרים יצאו פחות כסף שישקיעו בצרפת ולא בישראל? זה לא ככה. בסופו של דבר זה מתבטא במחירי מוצרי המזון, באפשרות של זוג צעיר לקנות דירה בישראל, במחיר שנשלם על המשכנתא, הריבית וכן הלאה. כלומר, יש פה כדור שלג שהולך ונערם כתוצאה מהחלטות שאינן תלויות בנו בחוץ. אבל מה כן תלוי בנו? אנחנו צריכים לעשות את הדבר הטריוויאלי, הברור מאליו, צריכים לשבת סביב שולחן המסע ומתן.
איפה היית עד היום, אבל לא אתה ספציפית, כי אתה, אני יודע שכן ישבת עם הצדים, אבל איפה היו כל אותם אנשים שאומרים, היום צריך לשבת ולדבר? איפה הם היו עד היום שהמערכת המשפטית רמסה ועשתה ככל העולה על רוחה, כולל אגב בגוף הביקורת על הפרקליטות שלא קם ממילה גרסטל, וכולל אין ספור סיפורים, כן, לא נתחיל למנות עכשיו את כולם, ששם לא היה המצב שאמרו, אתם יודעים מה, בואו נשב, אולי קצת נצמצם מפה, אולי נכניס שופטים חדשים, אולי נשנה את ה... אתה יודע, את הדברים שעד היום היו לא כל כך טובים בלשון המעטה.
תראה, השאלה הזאת חוזרת חזרה גם ראש ממשלת ישראל הנוכחי, הרי הוא נמצא שם...
מסכים איתך לחלוטין, חד משמעית.
אז כולנו ידענו שצריך לבצע שינויים מרחיקי לכת, כולנו הבנו, ויש קונצנזוס רחב בציבור, אני חושב שמקיר לקיר, אתה לא תמצא יותר מדי אנשים שאומרים אסור לגעת בשום אופן. אני חושב שקודם כל אני פונה למחנה שלי, ואני אומר את זה בלי בושה, המנהיגים של המחנה הליברלי בישראל צריכים להודיע שהם באים לאן שצריך לבוא, אל יריב לוין, אל ראש הממשלה.
למה יריב לוין? לוועדת חוקה, חוק ומשפט, היית חבר כנסת, אתה יודע איפה הדברים האלה קורים בסוף?
לא, איתי, אז בואו אני...
אני יודע שתוביל אותי לחדרים האחוריים, ששם כביכול נסגרים הדילים.
לא כביכול, הייתי בחדרים האחוריים, בכל מקום שבו יש חקיקה רגישה, שלגבי הצליחים הסכמות בין קואליציה ואופוזיציה, הולכים לחדרים האחוריים, זאת לא בושה, כי את המסע ומתן הזה, הרגיש הזה, אי אפשר לעשות אל מול המצלמות. אתה יודע, כולם מתנהגים אל מול המצלמה, הם מתלהמים ונושאים נאונים דרמטיים, וכולם מסתכלים עליהם, ומדי פעם מוציאים מישהו החוצה, והוא מאוד נהנה מיעדת הקהל הזה שהוציא אותו. ככה לא מתנהל תהליך מסודר, יש את מה שמול הזרקורים, וזה מה שתיארנו עכשיו, ויש מה שמאחורי הקלעים, וזה חשוב מאוד, זה קורה במאות, אולי אלפי חוקים שמחוקקים במדינת ישראל, וכך צריך שגם יהיה פעם, בטח כשמדובר בחוק, שכל אחד ואחת מאיתנו חשוב לו מה תהיה התוצאה שלו. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, כשאנחנו בוחנים את החוק, אנחנו צריכים לחשוב כל אחד ואחד מאיתנו, מה יקרה כשממשלה של הצד השני תמשול, מי אנחנו רוצים שיגביל אותה, מי אנחנו רוצים שיהיה שם כדי להגן עלינו זכויות המיעוט והדברים שאנחנו רוצים שיטופלו.
אז אני אומר לך שאני חושב,
מטופלים על ידי ממשלה
דורפנית. השר לשעבר, אני אומר שאם היה בבית המשפט העליון היום יותר שופטים מזרחים, אולי אפילו שופט או שניים חרדים, אז אני די בטוח שאתה יודע שהפסיקות היו בהתאם.
אז אני קודם כל מסכים איתך שבית המשפט חייב להיות הרבה יותר מייצג של כלל חלקי החברה הישראלית. אני דרך אגב לא רוצה לתלות את זה, כי אתה יודע, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו כאילו אומרים שהשופטים לא אובייקטיביים בדעות שלהם ולא משתמשים.
לא שהם לא אובייקטיביים, אבל אין לי ספק שכל בן אדם איפשהו גדל והסביבה שבה הוא חי, היא מכתיבה את אורחות חייו. אתה יודע, הרמב״ם אמר שבן אדם מושפע מחבריו, ממקום מגוריו, מעוד כמה דברים.
מסכים איתך לחלוטין, בבית המשפט העליון צריכים להיות שופטים חרדים ושופטים מזרחיים ושופטים אשכנזים ושופט ערבי או שופטים ערבי, צריכים להיות ייצוג פחות או יותר שמשקף את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, וזה אחד התהליכים שאנחנו צריכים לעבור שם. אז בכלל יש קונצנזוס, השאלה היא לא אם הם צריכים להיות שם, השאלה אם פוליטיקאים צריכים למנות אותם, השאלה אם אנחנו לא רוצים להגביל פוליטיקאים. ואני אומר לך, כמי שהיה פוליטיקאי, אנחנו הציבור של האזרחים במדינת ישראל, חרדים וחילונים, ערבים ויהודים, כל מי שאתה, אנשים וגברים, כל מי שאתה רוצה, אנחנו לא רוצים לתת כוח בלתי מוגבל בידי הפוליטיקאים, כי יום אחד זה הפוליטיקאי שאתה בחרת פה, ויום אחד זה פוליטיקאי שמישהו אחר בחר בו, ואתה רוצה שאותה מידה של הגבלה תחול על כל הפוליטיקאים, ובטח אותה מידה של לוחמה בשחיתות, מערכת שמאפשרת לפוליטיקאים לעבוד ללא השגחה של שומרי סף, במדינה דמוקרטית שומרי הסף, אנשי המשפטים והחוק, מערכת שמאפשרת לפוליטיקאים כוח ללא הגבלה, היא מערכת מושחתת, ותראה מה קורה במדינות שבהם השופטים חלשים, ומערכת המשפט חלשה, והפרקליטים מוגבלים וממונים על ידי מי שמשלם להם משכורת. אנחנו לא רוצים להיות מדינות כאלה, וזה בכלל לא קשור לזהות הפוליטית שלנו ולמי בחרנו. פוליטיקאים, ואני אומר בתור פוליטיקאי שהיה שם, פוליטיקאים צריכים להיות מוגבלים מאוד, וצריכים להיות כל הזמן נשמרים מפני החוק, כמו שאמר מישהו בבית המשפט העליון, הדין איננו מרכין את ראשו בפני אף אחד, אבל כל אחד מאיתנו מרכין את ראשו בפני הדין, וראשונים הם הפוליטיקאים שצריכים להשפיל מבטם.
כן. לסיום, אתה שומע שנתניהו אומר שהפעילות שלכם פוגעת במדינת ישראל, אתם מוציאים את דיבתה של המדינה רעה, מה אתה אומר?
אני אומר שהוא טועה, אנחנו מדברים עם ראש הממשלה ועם ממשלת ישראל, אנחנו מדברים עם הציבור, אנחנו משתדלים להשפיע, ומה לעשות, מדינה דמוקרטית, הדברים שאנחנו אומרים נשמעים בחוץ, והטענה הזו, הרי לפני שנה נתניהו ואנשיו טענו שראש הממשלה איננו לגיטימי בכלל. שמעו את זה בחוץ, ואני לא חושב שזה החליש את מדינת ישראל, זה החליש את מי שטען את הטיעון הזה, אבל אתה יודע, אנחנו דנים בינינו בדיון פתוח, ציבורי, חשוב מאוד וקריטי לעתידה של מדינת ישראל, ואי אפשר לשמור את הדברים האלה בדלת אמותינו. היה נחמד, היה נחמד שהיה דיון פנימי רק בתוך מדינת ישראל, אבל אתה יודע, בוא ניקח את זה כמחמאה. העולם שומע, מאזין, וחשוב לו מאוד, חשוב לו מאוד לעולם, מה קורה בתוך מדינת ישראל. אשרנו שהגענו למצב הזה.
כן. מה אתה אומר על זה שליברמן תוקף את יושב ראש המפלגה שלך לשעבר? אני רואה שגם באופוזיציה לא הכל, אתה יודע, שלב.
אז כמו שאמרת, גם באופוזיציה אין אחידות. אני חושב שהיתרון הגדול של גוש הימין זה שיש מנהיג אחד וכולם מתיישרים על פיו ולא מעזים להמרות את דבריו, ובסך הכל יש חזות אחידה. באמת בגוש השני, הנה דוגמה טובה, ליברמן תוקף את גנץ, וגנץ תוקף את לפיד, ולפיד תוקף את כל השאר. זאת בהחלט תופעה משמחת עבור גוש הימין, ולצערי הרב, אין אחידות.
אתה אומר שילמדו לפחות את הדבר הזה, אם לא את שאר הדברים.
כל עוד הם תוקפים זה את זה, הם לא מתרכזים במטרה המרכזית, והיא להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל. כרגע האופוזיציה לא משפיעה לחלוטין, מתמקדת במריבות הפנימיות, ולא באמת עושה את מה שהיא צריכה לעשות כדי להשפיע על סדר היום הציבורי בישראל. אני כמובן מיצר על כך.
הדברים ברורים. שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, איש הייטק, יזם, יזהר שי, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב מצוין.